שיעור ליום הכיפורים. מה אתה חש ביום כיפור?
גוי אחד עשה מחקר על התפילות של היהודים. עשה עבודה דוקטורט על בית הכנסת, על התפילות. אז דבר ראשון הוא רצה לברר כמה תפילות היהודים מתפללים ביום. אז הוא יוצא החוצה, רואה יהודי, שואל אותו, כמה תפילות אתם מתפללים ביום? אז היהודי אומר, 3 תפילות. נו, הגוי לא הסתפק בזה, כי הוא זכר מאמא שלו שלא מאמינים ליהודי. תמיד תיקח בחשדנות מה שיהודי אומר. אז הוא החליט לשאול עוד יהודי. יוצא עוד פעם לרחוב, פוגש יהודי נוסף, שואל אותו, כמה תפילות אתם מתפללים ביום? אז היהודי אומר לו, 4. נו, אז הוא כבר חייב לשאול יהודי שלישי, ערב טוב. אז הוא שואל, הוא פוגש יהודי שלישי, ושואל גם אותו, כמה תפילות אתם מתפללים ביום? והיהודי אומר לו, 5. אז הוא התבלבל לגמרי, הוא הלך לרב, אמר לו, מה קורה כאן איתכם היהודים? אז הרב אמר לו, כדרכם של יהודים, כולם צודקים. הראשון שאמר לך שיהודים מתפללים 3 תפילות ביום, הוא מגיע כל יום לבית הכנסת. אז הוא רואה שמתפללים 3 תפילות ביום. השני שאמר לך שמתפללים 4 תפילות ביום, הוא בא לבית כנסת בשבת, בחגים. שבתות וחגים מתפללים 4 תפילות, תפילת מוסף. השלישי שאמר שמתפללים 5 תפילות, הוא בא ביום כיפור לבית כנסת. אז הוא מכיר 5 תפילות, גם מוסף וגם נעילה. יום כיפור. שאומרים ליהודי יום כיפור, זה הצמד המילים הכי יהודיות, הכי מרגשות שקיימות בלקסיקון העברי, בלקסיקון היהודי. יום כיפור, לכל אחד יש את התחושות שלו ביחס ליום הזה. אבל לפני הכל, יום כיפור הוא יום הכפרה, יום הכיפורים. כיפורים מלשון כפרה. זה היום שמחפר לנו על כל החטאים. בדרך הטבע, האדם במשך השנה חוטא. לאדם יש יצרה, אדם נמצא בעולם הזה, יש לו כל מיני, הגוף שסוחב אותו למקום אחד, הנפש למקום אחר, והוא נכשל. הוא לא תמיד עומד ברצונות של הקדוש ברוך הוא, בשאיפות של התורה. וכשאדם חוטא, אז הוא צובר חשבון חובות בשמיים. מגיע יום כיפור, ביום כיפור מחפר. יום כיפור מוחל, היום הזה מוחל לך על החטאים, ערב טוב, מוחק את כל האדום, את כל השורות האדומות שצברת במשך השנה, את כל החשבון מינוס, את כל האובר שצברת למעלה בשמיים, מגיע יום כיפור ומאפס את החשבון. ומוחק לך את החשבון, מוחק את החוב שצברת כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש הפשוט של יום הכיפורים. אז על זה אנחנו הולכים לדבר. וזה הפירוש הפשוט של יום הכיפורים. אז אם אתה תמה, אז מאיפה לומדים את הדבר הזה? אז זה מפורש בתורה שבכתב. אפשר להסתכל בחוברות, בעמוד 23, המובאה מספר 1, זה ממש התורה בעצמה אומרת את זה. והייתה לכם בפרשת ויקרא, בחומש ויקרא, בפרשת אחרמות, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. ביום הזה הקדוש ברוך הוא מכפר, הקדוש ברוך הוא מוחל. זה תהליך שקורה בכל שנה. וזה לא רק בתיאוריה, זה כבר היה לעולמים, בפועל. מתי? כאשר משה רבינו עלה לשמיים לבקש מחילה על חטא העגל. אחרי מתן תורה, אחרי יציאת מצרים, תקופה קצרה אחר כך, משה עולה לשמיים מיד אחרי מתן תורה, ובני ישראל חוטאים בחטא החמור ביותר של חטא העגל. הם בוחרים לעצמם אלוקים אחרים. הם מתנתקים מהקדוש ברוך הוא, מתנתקים ממשה, ועושים עגל זהב, ומחליטים לעבוד אותו, כמו אומות העולם, עבודה זרה ממש, לעבוד את העגל הזהב. והקדוש ברוך הוא כמובן כועס על המרידה הזו, על ההתנגדות הזאת לקדושה, והוא מחליט הרף ממני ואחלם, הוא אומר למשה רבינו, בעוד רגע אני משמיד את כל העם הזה שהוצאתי ממצרים. ואז משה רבינו עולה לשמיים, ל-40 יום, מי"ז בתמוז עד ראש חודש באלול, ערב ראש חודש באלול, ומתחנן לקדוש ברוך הוא, שירחם על בני ישראל, וטוען כל מיני טענות, למה יאמרו מצרים וכו', בפרשת כי תישא, קראנו את זה בצום לפני יומיים, אתמול, סליחה. ואחר כך משה רבינו עולה לשמיים שוב, לעוד 40 יום, מראש חודש אלול, עד י' בתשרי, ובי' בתשרי, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מודיע לו במפתיע, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אחרי 80 יום של מאמצים, פתאום ביום הזה של י' בתשרי, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, מתרצה לדברים של משה, ומוחל על חטא העגל. אז מכאן שיום הכיפורים הוא יום מסוגל, יום של חנינה כללית, יום בכל שנה שבו הקדוש ברוך הוא מתרצה ומוחה לבני ישראל על החטאים. מאפס את החשבון. וכאן נשאלת שאלה פשוטה, כמו שאתה מיד שאלת, מה ההיגיון בזה? מה עומד מאחורי הכפרה הסיתונאית הזאת? הכפרה הנדבנית הזאת, מאחורי החנינה הכללית? זה הרי דבר שאין לו אח ורע בשום מדינה ובשום ממלכה בעולם, שבכל שנה מחדש יהיה יום של חנינה כללית. זה קורה פעם ביובל, זה קורה ביום הכתרת מלך, ביום פטירת מלך, אבל זה לא קורה בכל שנה מחדש. כל שנה מחדש כולם יודעים שיש תאריך נקוב של חנינה כללית. תאריך נקוב של מחילה. טוב, צריך כמובן להעיר בסוגריים שזה לא ממש על כל החטאים, כן? ויש מדרוג בזה, שלושה חילוקי כפרה, אבל בגדול על הרבה הרבה חטאים, על לבים, על חטאים שלא תעשה, שאין בהם קראת, יום הכיפור, וחטאים שהם בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו, אז יום הכיפורים מחפר. זה רוב החטאים בעצם שאדם חוטא בהם, זה חטאים של לב, או חטאים קלים יותר אפילו, איסורים דרבנן וכו'. אז ביום הזה יש חנינה כללית, ואנחנו צריכים להבין את ההיגיון. מה גורם, מה קורה ביום הזה? איך ייתכן שאנחנו מדפדפים בלוח השנה, ויום אחד, קדוש ככל שיהיה, גורם כזו חנינה כללית, פועל כזו מחילה שהיא גורפת? זה דבר שהוא קשה להבנה. בעצם, זה לא קשה רק מבחינה משפטית, זה קשה גם מבחינה רעיונית. זה לא מובן פשוט מבחינה הגיונית. מה המשמעות של חטא? חטא זה קטם על הנפש. כשאדם, לא עלינו, מחלל שבת, הוא פוגם ברמה הרוחנית שלו. הוא מוריד את עצמו. הוא עכשיו, דברים שאתמול היו אצלו מופרכים, עכשיו הם כבר נראים לו טבעיים. וזה כבר נראה לו יותר קל לחלל שבת. אדם שלא עלינו אוכל מאכל טרף, מאכל לא כשר, אז מזהם את הנפש. הוא מכניס לתוכו אנרגיות שליליות, אנרגיות של קליפה, אנרגיות של טומאה, מטמטם המוח והלב. אז מה שייך שיבוא יום מסוים בלוח השנה ויתקן את האדם, וינקה את האדם? מה זה שייך? תשובה צריכה לבוא ממני, ניקוי צריך לבוא מתוכי, אני צריך להיכנס למכונת כביסה ולנקות את עצמי. ערב טוב. אני צריך לעשות את תהליך עמוק של ניקוי, של זיכוך, וזה מוחק את החטאים. אבל מה זאת אומרת שאני מדפדף בלוח השנה ומגיע ליוד בתשרי, ואופה, האדם מתרומם. אופה, האדם מתנקה מכל החטאים, מכל הזוהמה שדבקה בו בכל השנה, מכל הלכלוך שהוא הכניס לעצמו במחשבה, דיבור ומעשה. מה זה שייך? זה לא מובן, לא מבחינה משפטית, וזה לא מובן מבחינה הגיונית. מה עומד מאחורי הכפרה? איך ייתכן שיום אחד מיוחד ככל שיהיה, יאפס את החשבון ויבוא ויאמר, מתחילים מחדש, ריסט. מה זה ריסט? איך מתחילים מחדש? אז מעניין. בפשטות, אנחנו לא מחדשים שום דבר, השאלה הזו כבר מדוברת על ידי בכל הספרים, החל מהמדרשים ובגמרא ובראשונים ובאחרונים, בכל מקום היא מדוברת. ובפשטות, לפני שלומדים חסידות, 3,000 שנה, מה שכתוב בספרים, שבאמת הכפרה של יום הכיפורים היא תוצאה של התשובה של האדם. היא תוצאה של התענית שלנו, של הצום שלנו. יום כיפור בא בסיום של 10 ימי תשובה. 10 ימים, כל אדם בוכה על החטאים, מצטער על החטאים. יש ביטוי בזוהר שאומר שיהודי שאינו בוכה ב10 ימי תשובה, אין נשמתו שלמה. הנשמה שלו לא שלמה. בדרך הטבע, יהודי צריך לבכות ב10 ימי תשובה. הימים האלה צריכים לעורר אותו לתחושה של כאב, לתחושה של צער, לתחושה של חשבון נפש. אז במילא יום הכיפורים הרי בא בסיומם של 10 ימי תשובה. אחרי 10 ימים מראש השנה שכל אדם עושה חשבון ומתחרט ומנסה להעמיד את עצמו במקום ראוי מבחינה רוחנית, ולכן יום הכיפורים מחפר. כי האדם ניקה את עצמו, זה לא דבר שבא מלמעלה. זה בא אחרי תהליך צער ותהליך סליחה עמוק שהאדם ניהל. בעצם זה לא רק אחרי 10 ימי תשובה, זה אחרי 40 יום רצופים של עבודה עצמית, החל מראש חודש באלול. יהודים הספרדים קמו 30 לילות לסליחות. אנשים, כל אחד בדרך שלו, מתחרט בחודש אלול על המצב שלו, מתחזק, מוסיף, בצדקה, בתורה, בתפילה, בכל הקווים, בכל העמודים שעליהם העולם עומד. אז 30 יום של חודש אלול, פלוס 10 ימים של ימי התשובה, אחרי תיקון כל כך עמוק, אחרי מסע של זיכוך כל כך רחב, פה מגיע יום כיפורים, והוא הפיניש, הוא המכה בפטיש. הוא חותם את כל הימים האלה, ומכאן באה הכפרה. מהתשובה, מהחרטה, מהצער של האדם. מהניקוי והזיכוך הפנימי שאנחנו העברנו את עצמנו. והמדרש בויקרא רבא, שנייה, אני רק אסיים את הקטע, המדרש בויקרא רבא מביא לזה משל מאוד יפה. המדרש אומר כך, משל למלך, שמדינה מסוימת הייתה חייבת לו חוב גדול, מיסים. הייתה מדינה מסוימת שלא שילמה מיסים במשך תקופה ארוכה. שנה, שנתיים, וכל הגובים שנשלחו אליהם שבו בידיים ריקות. הם לא שילמו. היו להם טענות, היו להם ויכוחים, הם לא שילמו. ואז אין ברירה, והמלך בעצמו יוצא עם הפמליה המלכותית לתבוע את הכסף. ערב טוב. המלך בעצמו יוצא לתבוע את הכסף. אז אומר המדרש כך, מה עשו בני אותה מדינה שהיו טיפוסים פיקחים? בתחילה, כשהמלך התקרב לעיר כדי 10 פרסאות, יצאו אליו נכבדי העיר. הקבוצה, הליגה, הסירון העליון של המדינה, כל הסגל א', מה שנקרא, השופטים, הפוליטיקאים, הרבנים הראשיים, כולם יוצאים אליו אל המלך, ומשבחים אותו, ומקלסים אותו, ואומרים לו, מלכנו, אין כמוך, במה זכינו שתבוא, כל כך אנחנו מחכים לביקור שלך פה במדינה. ושיבחו אותו ובקלסו, ובסוף ביקשו, אם אפשר, תקל עלינו על החוב. אנחנו רוצים לשלם, אבל ככה כל כך הרבה במכה אחת. והמלך כל כך נהנה מדברי החנופה, לא הנקודה של החנופה, מדברי הקילוס ודברי השבח, אז הוא אמר, אוקיי, אני אמחה לכם שליש מהחוב. התקרב המלך עוד 5 פרסאות לעיר, ואז יצאו אליו הבינונים. המעמד הבינוני, הסוחרים יצאו, וגם הם מקלסים ומשבחים את המלך, ובסוף מבקשים, אדוני המלך, אם אפשר להקל עלינו את החוב, אנחנו לא יכולים לעמוד פתאום בתשלום כל כך גדול. והמלך כל כך התרגש מקבלת הפנים, מההתמסרות אליו, אז הוא מוותר על עוד שליש מהחוב. ואז אומר המדרש, כשהמלך נכנס בשערי העיר, יצאו אליו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, מאות אלפים, ושיבחו וקלסו אותו וערכו לו במה במרכז העיר, וביקשו עוד הקלה בחוב. אז המלך ויתר על השליש האחרון, ויתר לכל החוב. אומר המדרש, ככה, המדרש אומר גם את הנמשל שם בויקרא רבא, כך זה גם, כך זה חודש אלול. בערב ראש השנה יוצאים לקראת הקדוש ברוך הוא הצדיקים. הצדיקים הם הראשונים שממהרים לעשות תשובה. הם מבקשים סליחה ומתענים ומתחרטים על כל מה שהעם עשה במשך השנה. אז הקדוש ברוך הוא בערב ראש השנה מוכל על שליש מהחוב, על שליש מהחטאים של בני ישראל. בעשרת ימי תשובה יוצאים הבינוניים שבעם. כן, האנשים שהם לא צדיקים, אבל כל יהודי שקצת הוא איש ספר, קצת קרוב לעניינים, ליידישקייט הזו מתחרט בעשרת ימי תשובה, הוא יוצא לקראת המלך. אז בעשרת ימי תשובה המלך מוכל על השליש השני. וביום הכיפורים שכל בני ישראל מתענה, ויוצאים אנשים, נשים וטף לקראת המלך, אז המלך מוחל על השליש השלישי. זאת אומרת, אומר כאן המדרש, שהכפרה של יום הכיפורים היא פשוט הוצאה של חרטה עמוקה. כן, בית משפט לא מקבל חרטה, כמו שכתוב ברמב״ם, כי בית משפט לא יודע לבחון אם החרטה היא אמיתית. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יראה ללבב, והוא רואה שיהודי מתחרט באמת מעומק נפשו, אז הוא מחליט למחול ולסלוח ולקבל את החרטה, ו-40 יום של תשובה מספקים אותו, ולכן הוא מוחל. ולכן הוא מוחל ביום הכיפורים. אז ברובד הראשון, ברמת הפשט, שזה, אי אפשר לדלג על זה, זה מה שכתוב בכל הספרים, אז זה פשוט התשובה. יום כיפור, אם אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת, כי ביום הזה יחפר עליכם, מה הפסוק מתכוון? בגלל התשובה. זה לא איזשהו משהו שקורה מלמעלה, איזו התגלות רוחנית, לא. זה פשוט תוצאה מהמעשים שלנו. זה ברמה הפשוטה. כן. ואולם, הרבי בשיחות שלו, אנחנו נקרא את זה גם עוד מעט בפנים, במובא 4, וזה יסוד גדול בכל השיחות של הרבי, החל מהשיחות הראשונות של הרבי לפני 50 שנה. הרבי לא מסתפק ברעיון הזה. לבוא ולומר שכל היום כיפור זה תוצאה של התשובה, הרבי לא מקבל את זה. למה? כי הרבי חושב גם על היהודים האלה שלא עשו תשובה. מה איתם? מה עם הבן החמישי שלא בא לשולחן הסדר? למרות שביום כיפור באמת אנחנו רואים את זה בכל הסקרים, 80% מהעם מגיע לבית הכנסת. בסדר. ומה עם אותם יהודים שלא יודעים מיום כיפור? אותם יהודים שהיו גרים לפני 20 ו-30 שנה בברית המועצות ולא ידעו שיום כיפור היום? אותם תינוקות שנשבו שלא היו בקשר עם היהדות? אז הרבי לא מסתפק ברעיון הזה של לבוא ולומר שכל היום כיפור הוא שמור לבעלי התשובה. כל הכפרה של יום כיפור לא. והרבי מביא לזה ראיה חזקה מהגמרא, נקרא את זה במובא 2. יש מחלוקת במסכת שבועות, האם יום כיפור תלוי בתשובה? חכמים אומרים כן, יום כיפור תלוי בתשובה. אבל רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, אומר עיצומו של יום מכפר. נקרא את הפסוק בפרשת החרמות, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. אומר רבי יהודה הנשיא, זה היום מכפר. זה לא התשובה מכפרת. יש ביום הזה איזו הערה, איזה גילוי שהוא פועל את הכפרה. יתרה מכך, הרמב״ם מביא את דעת חכמים שהכפרה תלויה בתשובה, אבל הוא לא כותב שהכפרה תלויה בתשובה לגמרי. הוא אומר כך, הוא יוצר החלאה מאוד מעניינת, הוא אומר, עיצומו של יום מכפר לשווים. עיצומו של יום, זאת אומרת, בוודאי שהכפרה באה מעיצומו של היום. יש משהו ביום כיפור הזה, משהו ביום הזה, שהוא זה שמכפר. רק מה, בשביל באמת להתכפר, אדם צריך גם לעשות משהו מעצמו. אבל זה לא מתחיל מהאדם, זה במפורש מתחיל מהיום. אז הרבי, כמו שאמרנו, לא מסתפק ברעיון הזה של לבוא ולומר שכל היום כיפור שמור לבעלי התשובה. לא. בוודאי שהכפרה של יום כיפור מתחילה הרבה קודם, היא באה מהיום. יש משהו ב-24 שעות האלו, יש משהו באוויר, יש משהו באווירה שהוא גורם את הכפרה. ועל זה אנחנו רוצים לייחד את עיקר השיעור שלנו, להבין באמת מה יש ביום הזה, ביום כיפור, שהוא גורם כזאת התעלות, שהוא גורם כזאת כפרה. אז לשם זה אולי צריך לעשות לעצמנו איזו אנליזה פנימית. כל אחד יהיה הפסיכולוג של עצמו. וננסה להבין, ננסה לרגע לחשוב, מה אנחנו מרגישים ביום כיפור? כשאנחנו נכנסים לבית כנסת בערב יום כיפור לתפילת כהן עדרי, מה אנחנו מרגישים בתוך הלב? כאב על החטאים? צער שלא היינו מספיק בסדר? זה כל התחושה ביום כיפור? בוודאי שזה קיים, אבל בזה מסתכם יום כיפור של יהודי? בכאב שאתה לא נמצא במקום רוחני מספיק גבוה? היהודים באושוויץ שהצטופפו סביב הרב כדי לומר ביחד כל נדרי בליל יום כיפור, מה היה להם? צער על החטאים? היו להם חטאים בכלל? הייתה להם דרך לחטוא? היה אז יצר הרע באושוויץ בכלל? הצעירים ברוסיה הקומוניסטית של סטלין וחורושצ'וב שבמסירות נפש התאספו במוצאי יום כיפור לשמוע תקיעת שופר. מה היה להם? צער על חטאים? זה מה שיש ביום כיפור? כאב על חטאים? הם בכלל ידעו מה זה חטאים? ברור שלא. ביום כיפור יש תחושה הרבה יותר בסיסית. ביום כיפור אתה מרגיש שייכות ליהדות. ביום כיפור מאירה בך נקודת היהדות, בלשון החסידות עצם הנשמה. ביום כיפור אתה מרגיש אני יהודי. ביום כיפור אתה מרגיש בן שנזכר באבא שלו. בן שרוצה להיות ביחד עם אבא שלו. זה יום כיפור, הרבה לפני הצער והרבה לפני הכאב, הרבה לפני הכאב על החטאים, יש פה משהו הרבה יותר בסיסי. יש פה שייכות לעם ישראל. יום כיפור הוא יום העם היהודי. היום צריך הכל למתג, הכל חייב להיות מסחרי. אז יש יום האם ויום האב ויום המעשים הטובים, ויום כיפור, אם צריך למתג אותו, אז הוא יום העם היהודי. הוא היום שבו אתה מרגיש יהודי. יום אחד בשנה, זה לא קורה לא ביהודה א' בתשרי ולא בתדוו בתשרי ולא בפורים ולא בפסח. זה קורה רק יום אחד בשנה. שמאירה בך היהדות שבך. למה הדבר דומה? לתחושה של אדם ביום ההולדת של ההורים שלו. ביום החתונה של אח שלו. מה אתה מרגיש? בן משפחה. אתה מרגיש חלק מהמשפחה. אתה פתאום מרגיש את שם המשפחה שלך. אתה פתאום מרגיש את אבא ואת אמא ואת האחים. וזו התחושה ביום כיפור. יהודי. אתם יודעים, אי אפשר לדלג על בדיחה טובה בנושא הרציני הזה. מספרים בדיחה יהודית ישנה על יהודי שנוסע באירופה ברכבת, וכדרכם של יהודים הוא פושט את הרגליים על הספסל ממולו, פותח את העניבה ופושט את הרגליים.
דרכם של ישראלים.
של ישראלים, יהודים מבני חורין, ישראלים מבני חורין. והוא פתאום, הוא צעיר והוא ככה מרגיש חופשי, פתאום נכנס לתא אדם מכובד שלבוש בהידור, אז הוא הצעיר הזה מרגיש לא נעים ומוריד מהר את הרגליים מהמושב. והם מתחילים לפטפט, אותו אדם מכובד מפטפט איתו, ואז הוא אומר לו ככה בתוך הדברים, תגיד לי, מתי חל השנה יום הכיפורים שלנו? אהה, אומר הצעיר הזה, אז גם אתה משלנו. אז הוא מחזיר חזרה את הרגליים על המושב ממולו. יום כיפור זה היום שמחבר אותנו. הכל נדרי, זה הדברים בטלים של יהודים. זה הכל נדרי, והנעילה והתקיעת שופר. זה הנושא שאומר את היהודי. אבל באמת, יש כל כך הרבה סיפורים רציניים בעניין הזה. נתחיל מסיפור אחד שבכפר חב"ד היה יהודי בשם רבי מנחם מנדל פוטרפס. היהודי הזה היה יהודי שישב 10 שנים במחנה עבודה ברוסיה, בסיביר, כי בתשנ"ו, ב-46, פתחו לתקופה קצרה את הגבול בין רוסיה לפולין, והרשו לבני פולין לחזור חזרה לפולין, אחרי המלחמה. אז הוא עמד בחלק מתעשייה של זיוף דרכונים פולנים, כדי להבריח אנשים, היו השלונים, היו רכבות שיצאו לפולין, להבריח אנשים מרוסיה לפולין, לנצל את הסדק הזה שנפתח. בסוף תפסו אותו והגלו אותו 10 שנים עבודת פרך בסיביר. הוא מספר שיום כיפור אחד שם, באמצע העבודות, לא יודע מאיפה הוא השיג מחזור, והוא עומד לבד ומתפלל. מסביבו מאות רבות של יהודים וגויים, והוא עומד לבד ומתפלל. והוא מגיע בתפילת מוסף לפסקה, וכל מאמינים שהוא טוב ומתי, וכל מאמינים שהוא חי וקיים, הוא חושב לעצמו, ריבונו של עולם, איזה כל מאמינים, כולם מאמינים. אני עומד פה לבד בגולג הזה, במחנה עבודה הענק הזה. לבד מתפלל, לבד מאמין, וכל מאמינים. כמה ימים אחרי יום כיפור, ניגש אליו בחור, הוא מתאר אותו כבריון, עם פנים מצולקות, שהיה נראה ממש כגוי לפי כל התיאורים. והבחור הזה אומר לו, ראיתי שהתפללת ביום כיפור. אז אני רוצה לספר לך שגם אני יהודי, והשנה לראשונה בחיי צמתי ביום כיפור, ורציתי להתפלל, אבל אני לא יודע מה להתפלל, אז זכרתי שסבתא שלי לימדה אותי מודה אני. אז כל היום ביום כיפור אמרתי מודה אני שוב ושוב. זה נקרא שביום כיפור אדם מרגיש יהודי, לפני הצער ולפני הכאב. ועוד סיפור, אולי אפילו יותר מרשים. קראתי על איזה מדען שעלה מרוסיה, והוא מספר שבשמחת תורה הראשון, אחרי מלחמת ששת הימים, בשמחת תורה תשכ"ח, 67, אז הייתה התעוררות מאוד גדולה, שהתעוררות יהודית, ציונית, ברוסיה, אצל כל הצעירים, חשו חיבור גדול לארץ. ובשמחת תורה הם התקבצו בבית הכנסת מאות צעירים, ורקדו עם ספרי התורה כל הלילה, בהתרגשות, בחיות רקדו עם ספרי התורה. אז בשעת מעשה, כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה חושב לעצמך, מה הצעירים האלה, מה הם רקדו? הם ידעו לקרוא בתורה? הם הבינו משהו עם מה שכתוב בתורה? לא. הם רקדו עם היהדות שבתורה, עם האלוקים שבתורה, עם הנשמה שבתורה, עם המשפחה, עם זה הם רקדו. וזה יום כיפור, הרגע הזה שבו אתה חש, מהירה בך פתאום בעוצמה, היהדות שבך, הקשר לקדוש ברוך הוא, הקשר לעם ישראל. כעת אנחנו יכולים להבין למה יום כיפור מחפר. כי כשמתגלה הקשר בין אבא לבן, כשמאירה בך המשפחתיות, מאירה בך היהדות שבך, אז כל החטאים נעלמים וכל החטאים מאבדים את מקומם. כשיש אבא ובן שתקופה לא דיברו, יש משפחות כאלה שלפעמים ההורים יש סכסוך בין הורי לילד, ויום אחד מגיע חתונה של האח הגדול, וגם האח הזה המסוכסך בא לחתונה, והוא נפגש עם האבא ומתחבק איתו ונופל לו על הכתפיים. אז ברגע אחד, כל המריבות וכל הסכסוכים, הכל נעלם, הכל מאבד את מקומו. כי כשיש כזאת הערה, כזה חיבור, כזאת תחושה של קרבה בין האבא לבן, אז אתה פתאום מבין שכל החטאים זה יצרה, זה טעות, זה כישלון, זה לא אני. זה לא בא ממני, זה פשלה. יש רגעים בחיים, אפשר להבין את זה אפילו בתוך המשפחה. לפעמים בין בני זוג, בין חברים, יש תקרים, יש כעסים. ואז מגיע איזה יום מיוחד, איזה יום הולדת, איזה יום נישואין, איזה יום שמאחד ומחבר, וכל הכעסים נעלמים, כי אתה פתאום מבין שזה בא ממקום כל כך חיצוני, שזה כל כך לא אתה. וזה יום כיפור. יום כיפור מגלה מי אנחנו באמת, ואז במילא החטאים מאבדים את מקומם. כי כשיהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני שלך, אני איתך, מתוך תוכי, אז איזה משמעות יש לכל החטאים? זה דברים שאדם עושה כלאחר יד. יש מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שבראש השנה הוא חיפש תוקע. הוא חיפש בעל תוקע שיתקע אצלו. אז הוא תלה בשלט בבית כנסת, עם תנאים למכרז, שמי שרוצה יכול לבוא ולתקוע, רק מה, התנאי היחיד במכרז היה, שאתה צריך לבוא לספר לרבי, מה הכוונות שאתה מכוון בשעת התקיעות. ולפי זה הרבי מחליט אם אתה ראוי לתקוע אצלו או לא. באו כולם, כמובן, כולם רוצים לתקוע, וכל אחד מספר, זה מכוון את הכוונות של האריזל, זה מכוון את הכוונות של הרמק, זה מכוון את הכוונות של ספר יצירה, זה מכוון חסידות, מי שכבר ידע אז. ואז בא בסוף התור, בא יהודי פשוט, שלא היה שייך לכל הכוונות. ואמר, רבי, אני מכוון משהו נורא בסיסי. יש לי 4 בנות לחתן. בשעת התקיעה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי את האמצעים לחתן אותם, שאני אוכל השנה להוביל אותם תחת החופה. אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אתה תתקע אצלי בשופר, כי אתה מדבר כמו בן לאבא. זה פותח את השערים. כשאדם מכוון כוונות, כוונות יכולות לבוא מכל מיני מקומות. אבל כשאדם מבקש פרנסה, כשאדם מבקש לחתן את הילדים, זה בוודאי בא מעומק הלב. זה דיבור של בן לאבא, וזה בקשות שפותחות את השערים. לפעמים ילד בא ומבקש בקשות כאלה בסיסיות שאתה לא יכול להגיד לו לא. אתה פשוט לא יכול להתעלם ממנו, אתה הולך לקחת עבודה נוספת כדי שתוכל לתת לו מה שהוא צריך. וזה הנקודה של יום כיפור. מצאתי מקום מאוד מאוד קיצוני, שבאמת מאוד מחדד את הרעיון הזה. יש באחד הסיפורים, אולי הכי מזעזעים בתנ"ך, זה הסיפור של דוד ואבשלום. כן, לדוד המלך היו כמה נשים וכמה וכמה ילדים, ואבשלום בן חגית מרד בו. אבשלום החליט, אבשלום היה בחור יפה תואר, מרשים מאוד, קריזמטי, עם שיער ארוך, כמו שהתנ"ך רואה צורך לציין. שיער ארוך ומרשים, זה היה סימן ההיכר שלו. והוא החליט שהוא רוצה לרשת את דוד, ובחייו, הוא חשש שאחרי מות דוד, אז שלמה יירש אותו. אז הוא החליט שהוא עוד בחייו יעשה הפיכה. והוא קיבל סביבו קהל של מאות אנשים, והוא החליט לבוא לירושלים ולארגן את המרד. וזה נודע לדוד מבעוד מועד, וכנראה שדוד לא היה מוכן, ולאבשלום היה התקבץ סביבו צבא של אנשים נאמנים. ודוד המלך, מלך ירושלים, מלך ישראל, והיה מלך כל ישראל, עוד לפני הפילוג, נאלץ לברוח מירושלים, מארמון המלוכה, מעיר דוד, להר הזיתים. כך הנביא מספר בספר שמואל ב', הוא נאלץ לברוח. הבריחה הייתה מהירה, והנביא מתאר אותו שהוא ברח יחף וחפוי ראש. זה היה בושה, לא להאמין. מי שקורא את זה בתנ"ך, זה אחרי שדוד כבר ניצח את כל המלחמות. הוא כבר היה ראוי לבנות את בית המקדש. אבל לאויב אחד הוא לא יכל, לאויב מתוך הבית, מתוך המשפחה. מולו הוא לא יכל, מולו הוא נשבר. והוא בורח עם ממש קומץ של אנשים נאמנים, לא נשאר איתו כמעט אף אחד, חוץ מיואב כמובן, ועוד כמה אנשים. והוא בורח איתם להר הזיתים. המצב שלו היה כל כך נמוך, ששמעי בן גרה, ראש הסנהדרין, יוצא ומקלל אותו. עכשיו הוא מלך ישראל, יוצא ראש הסנהדרין ומקלל אותו לעיני כולם. הוא ממש היה בשפל המדרגה, כולם הריחו את הניצחון של אבשלום, זה היה נראה כמו דבר ברור. בסוף, ברגע האחרון, דוד הצליח לשתול מרגל במחנה אבשלום, ואותו מרגל שלח לו מסרים מתי אבשלום מתכנן את המרד, מתי הוא מתכנן את המלחמה, ודוד נערך בעוד מועד והצליח לדכא את המרד. הייתה ממש מלחמה, מחנה דוד מול מחנה אבשלום, ודוד גבר והצליח לנצח את אבשלום. אחרי שמחנה אבשלום מפסיד במערכה, אבשלום מתחיל לברוח, לנוס, ואז השיער שלו נתפס בענף של עץ אלה, והוא נתפס באוויר עם הענף והפרדה שהוא רחב עליה, שאת המשיכה לשעות קדימה, והוא נשאר תלוי בין שמיים לארץ, והוא מת ככה במיטה משונה. זה היה כל כך מזעזע, עד שיואב, שר צבא דוד, ראה את זה, הוא אמר, לא ראוי שבן מלך ימות בצורה כזו, והוא ירה בו שלושה חיצים, כדי שיוכלו לומר שהוא מת בידי אדם, ולא בצורה נוראה כזאת, שהוא מת במלחמה לפחות. וקברו אותו ביד אבשלום באותו מקום, איפה שהיום יד אבשלום. ואז צריכים לבוא ולבשר לדוד, וזה הקטע הכי מזעזע בסיפור, צריכים לבוא ולבשר לדוד על מות בנו, על מות אבשלום. איך הם יאמרו לו את זה? אז שם היועצים מתקבצים ביחד עם יואב וחושבים איך להגיד לדוד שהבן מת. אז הם מוצאים טריק, הם מוצאים פתרון. בא אליו שם, איך קראו לו, אחימץ, ואומר לדוד, תודה לקדוש ברוך הוא שהשם ביטל את המורדים, שהשם הכניע את המורדים. דוד מיד מבין מה קורה פה, והוא שואל, השלום לנער אבשלום? תחשבו מה זה, לנער אבשלום, פתאום הוא נהיה נער, אותו בחור שמרד בו והבריח אותו מירושלים? אז הם מנסים עוד פעם מכיוון אחר, בא הנער הקושי, הקושי היה הצופה, ועוד פעם אומר לו שהמרד נגמר קלי לגמרי. אז דוד עוד פעם שואל, השלום לנער אבשלום? ואז אין להם ברירה והם צריכים לומר לו את האמת, אז הם אומרים לו שהקדוש ברוך הוא יעשה לכל אויבי המלך מה שהוא עשה לאבשלום. ואז דוד אומר משפט אחד שהוא כל כך אחד המשפטים המפורסמים בתנך, בני אבשלום, אבשלום בני, מי ייתן מותי תחתיך בני אבשלום, מי ייתן שאני אמות במקומך אבשלום בני. וזה הרי דבר שהוא לא נורמלי. אבשלום מרד בו, אבשלום הבריח אותו מירושלים, לא יכול להיות בהיסטוריה לא, כמה מאבקים כאלה היו בני אב, בן הורים לילדים שהגיעו לכזה מקום. בשיא המרד, לא זוכר אם זה כתוב בנביא בעצמו, נדמה לי שזה הצעת אחיתופל, נדמה לי שזה כתוב בנביא בעצמו. אחיתופל הציע לו, והוא עשה את זה בפועל אבשלום, הוא בעל את נשות דוד על גג הארמון, כדי להראות את חילוף הדורות, להראות שהוא ירש את דוד. זה מה שהבן עושה לנשות אביו, מול כל ישראל, הוא עשה את זה על גג הארמון, אבל זה הכל ברמות החיצוניות. ברגע שדוד שומע על מות אבשלום, ברגע שמתגלה נקודת האב ובן, ברגע שמתגלה הנקודה העצמית הזאת של המשפחה, אז הכל מתבטל. אז כל מה שנשאר זה בני אבשלום, אבשלום בני, מי ייתן מותי תחתיך. שבע פעמים הוא אומר שם בפסוק, בני, בני אבשלום, אבשלום בני, בני. שבע פעמים הוא אומר.
זה מתבטל רק מהצד של דוד, כלפי אבשלום.
טוב, הוא כבר...
זה לא היה קורה, זה גם מסביר על...
על הצילות של דוד. אתה אומר שאבשלום הוא באמת היה ברמה רוחנית מאוד מאוד נמוכה כנראה. נכון. על כל פנים אנחנו רואים את הדבר הזה, זה רק מה שאתה אומר, זה רק מקצין את ההתעלות ואת הרגע הזה שבו אתה בא ואומר, יכולים להיות מלחמות. אבל ברגע שמתגלה הנקודה הזו של האב הבן, ברגע שמגיע יום כיפור, ברגע שמגיע, אם אפשר, למה לדבר בעצב, אם אפשר לדבר בשמחות, ברגע שיש שמחה בבית, והמשפחה כולה מתקבצת סביב השולחן, אז הכל מתבטל, הכל נעלם, וכל החטאים האלה, פתאום מתברר שהחטאים זה סוג של טעות. במוצאי שבת ראינו פה וידאו מהרבי, שהרבי אומר כזה משפט שהוא כל כך חזק והוא כל כך מתאים לרבי. הרבי אומר שיש ביטוי של אדמו"רי חב"ד, שאדם צריך לדעת את החסרונות שלו, את החסרונות, וגם את מעלות עצמו. זה ביטוי של אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים. אז הרבי מדייק, הרבי אומר שאותו אדמו"ר אמר לדעת את החסרונות ואת מעלות עצמו. על המעלות הוא אמר שהן מעלות עצמו, על החסרונות הוא לא אמר שהן חסרונות עצמו. אומר הרבי, כי החסרונות של יהודי הם לא עצמו, הם לא מתוכו, הם רוח שטות שדבקה בו, הם משהו לא רגיל שפרץ ושיבש לו את התודעה. ואילו הטוב שיהודי עושה, זה בא מתוכו. וזה הרגע של יום כיפור, לבוא ולעורר את נקודת האב ובן, לבוא ולעורר את תחושת היהדות, את התחושה של השייכות לריבונו של עולם. וזה מבטל הכל. יש, אני רוצה לספר פה עוד סיפור מאוד יפה מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא מאוד מקצין את העניין הזה. ערב יום כיפור אחד, יוצאת הודעה מבית המדרש של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הסדר היה שבערב יום כיפור עוברים כל יהודי העיירה לפני הצדיק, ומגישים לו מכתב עם השמות של המשפחה, והצדיק מבקש ברכה בשביל כולם. באותו ערב יום כיפור יוצא כרוז מהמזכירות, מהלשכה של הצדיק, ואומרת שהשנה יהיה סדר חדש. מי שרוצה שהצדיק יתפלל עליו, צריך לשלם. בעד כל שם, שני רובל, פרוש. התפילה השנה היא פרוש. יש לך משפחה עם 10 נפשות, זוג הורים פלוס 8 ילדים, 20 רובל. 7 נפשות, 14 רובל. אוקיי. יהודי העיירה שומעים את הבשורה הזאת, זה היה להם קשה מאוד. למי עוד נשאר כסף בקופה בערב יום כיפור? את הכל הוציאו בערב ראש השנה, ואת הכל הוציאו על הסעודה המפסקת ועל הכפרות, מה עוד נשאר? ובכל זאת, כל אחד רוצה שהצדיק יתפלל עליו בערב יום כיפור, אז אנשים גירדו את הארנקים ומצאו את הכסף והביאו לו. כמעט כבר שקעה השמש, וכמעט הצדיק יוצא לכל נדרי, ובדלת דופקת אישה אלמנה, ואומרת שהיא בעלה נפטר, והשאיר אותה גלמודה, והיא לא מתפרנסת, היא חולה, היא לא יוצאת מהבית. והיא והילד, יש לה ילד אחד, והיא מבקשת שהצדיק יתפלל עליה, אבל יש לה רק 2 רובל. אז היא מבקשת שהצדיק יעשה לה הנחה, ויקבל אותה ב2 רובל. היא אומרת למזכיר, תאמין לי שגם את השני רובל האלה גם אותם אין לי. גם אותם גירדתי על חשבון ההוצאות של חג הסוכות. המזכיר נכנס לצדיק ואומר לו את זה, ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר, לא, שום אופן לא. 2 רובל פרוש. היא עמומה, זה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. והיא מבקשת שוב ומתחננת, והרבי איתן, והרבי אומר, את יודעת מה? תחליטי. את לא חייבת לכתוב את שתי השמות. תכתבי שם אחד. או את, או הילד. תגישי שם אחד עם שני רובל ואני אתפלל עליו. יוצאת האישה וחושבת וכבר נהיה חושך. היא חוזרת ואומרת, רבי, לי השם יעזור כבר. קח את הילד. והיא אומרת, תרשום את השם של הילד ונותנת לו. וכמובן שלרגע הזה רבי ליפסר כברדית שוב חיכה, והוא יוצא ואומר, ריבונו של עולם, תתייחס לבניך כמו שאותה אימא מתייחסת לילדים שלה, שהיא מעדיפה את הטובה שלהם על פני הטובה שלה, שהחיים שלהם קודמים לחיים שלה. ככה תתייחס לבניך. וזה כל היום כיפור. לפרוץ את הקשר הזה, את הקשר האישי, את הקשר האינטימי, שבין יהודי לקדוש ברוך הוא. להעיר אותו, להציף אותו. וכשאתה מציף את תחושת היהדות הזו, את האני היהודי הזה, את האמת הפנימית שלנו, אז במילא כל החטאים מאבדים את מקומם. כי איזה מקום יש לזה, אחרי שיהודי אומר, אחרי שיהודי מרגיש בעיקר, שאני לגמרי שלך, אני לגמרי של הקדוש ברוך הוא. זה כל מה שיש, והשאר מתבטל. מעניין, תורת הקבלה מוסיפה פה זווית מאוד מאוד מעניינת, והיא אומרת שזה לא רק מצידנו כך, זה גם מצד הקדוש ברוך הוא כך. גם הקדוש ברוך הוא ב-24 או ב-26 שעות האלה של יום כיפור, גם הוא מסתגר איתנו. גם הוא מתייחד איתנו, גם הוא עוזב הכל, וגם אצלו כביכול מהירה ההערה הזאת של האב, ובמילא כל מה שמעניין אותו זה רק הילדים. כל מה שמעניין אותו זה רק עם ישראל. וכל השאר לא תופס מקום באותו יום. אז לכן נאמר בתורת הקבלה שכתוב שכשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, אז וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, שאסור לאף אדם להיות באוהל מועד. אז מוסבר מה זה כל אדם, מה הריבוי של כל אדם לא יהיה באוהל מועד, הרי אין פה דרגות, או הכהן הגדול או שאר בני ישראל, אין פה עוד אמצע. כל אדם, אפילו המלאכים, אומרת התורה, אפילו למלאכים, אפילו לשרפים הגבוהים ביותר, אסור להם להיות ברגע ההתייחדות הזה, ברגע האינטימי הזה, שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. ברגע הזה זה רק הקדוש ברוך הוא ובני ישראל. אין עוד משהו אחר. כמו שאנחנו מאירים, מציפים תחושה של, של, של קשר אליו, גם הוא מצידו מגיב בתנועה כזאת של קשר אלינו, של, של קשר אישי, של אינטימיות ביחס אלינו. אני רוצה לסיים רק באמירה שהדברים האלה הם מאוד יפים, הם עצמיים והם נפלאים, אבל צריך לראות איך להביא אותם לחיים, להביא אותם, להדליק את האש הגדולה הזאת שנדלקת ביום כיפור, ולהעיר אותם במשך השנה, להעיר את הקשר הזה במשך כל השנה. מסופר שאחרי חטא העגל, אז משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לחפר על חטא כזה? חטא כל כך חמור, איך אפשר בכלל שבא יהודי ואמר, אני לא רוצה בך. יש לי אלוקים אחרים, אני לא צריך אותך. כן, בא ילד ואומר לאבא, אתה לא אבא שלי. מישהו אחר מהרחוב הוא אבא שלי. איך אפשר לחפר על דבר כזה? אתה הרי פוגם בנקודת הקשר, בדבר הכי עמוק. אז הקדוש ברוך הוא ענה לו, כך הוא מוסבר, הרבי מביא בשיחות, בשלוש מילים. ושמתיך בנקרת הצור. ושמתיך בנקרת הצור. בנקרת הצור. צור זה אבן חלמיש. זה אבן שהיא מוציאה אש, אבן אש מה שנקרא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש שתי רמות של אש, יש אש גלויה, אש בוערת, ויש את האש שבפנים, שבתוך הצור. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם כבתה האש שבחוץ, האש שגלויה, אז תדליק את האש שבפנים. את האש הזו שלעולם לא כבת. תיקח את התחושה הזו של יום כיפור, את תחושת היהדות, את התחושה העצמית הזאת של הקשר לקדוש ברוך הוא, ותבעיר אותה, כי היא קיימת תמיד, היא לעולם לא נעלמת. אותה צריך להדליק. הרבי במכתבים שלו על יום כיפור משתמש תמיד בביטוי קירוב המאור אל הניצוץ, שביום כיפור המאור הגדול, הקדוש ברוך הוא מתקרב אל הניצוץ, מתקרב אל הנשמה של כל יהודי. והתפקיד שלנו ביום הזה, וביום הזה ובימים שאחר כך, זה להדליק את הניצוץ, להדליק את האש הזו ולהאיר איתה את היום יום, עד כמה שאפשר באמת לחוש ביום יום את הגאווה היהודית, את הקשר היהודית, את העדיפות שלנו על פני כל אומות העולם, ואת מה שזה מחייב בפועל. נשאר לנו עוד כמה דקות, אז אני רוצה לסיים כרגלנו בסיפור חסידי. סיפור שהוא כתוב בכל מיני גרסאות. פעם הוא מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק, פעם הוא מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, פעם הוא מסופר על צדיקים אחרים, אבל איך שלא יהיה, בטוח שהוא סיפור עתיק מהתקופה ההיא של ראשית החסידות, של תלמידי המגיד ממזריץ'. והסיפור הולך כך. בגרסה האחרונה שקראתי אותו, הוא היה על רבי אלימלך מליז'נסק, אז אני אספר את זה כך. יום הראשון של חג הסוכות, רבי אלימלך מליז'נסק נכנס לבית המדרש שלו, לתפילת שחרית, מתפללים שחרית, ואחרי התפילה כל אחד מוציא את האתרוג והלולב, כדי להתפלל, כדי לנענע בהם, לקיים את מצוות היום. הצדיק רוצה להתחיל, הוא מוציא גם הוא את הלולב והאתרוג שלו לברך עליהם. והוא מרגיש שהוא לא יכול להמשיך. הוא אומר, אני מרגיש פה אתרוג בריח גן עדן. אני מרגיש מאחד האתרוגים כאן באולם, בבית המדרש, ריח גן עדן. ומילא הוא מוכרח לברר לפני שהוא מתחיל את התפילה שלו. מאיפה נובע הריח? איזה אתרוג מפיץ ריח כל כך מדהים, כל כך מיוחד? אז הוא מתחיל להסתובב בין המתפללים, אחד, 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 מריח, אתרוג, אתרוג. לא, לא מפה ריח הגן עדן. עובר את כל השורות, מגיע בסוף, בשורה האחרונה, בשוליים, ביציע, עומד אדם שהוא לא תושב ליז'נסק בכלל. והרבי אומר לו, האתרוג שלך, הוא ממנו נודף הריח. זה אתרוג בריח גן עדן. אתה מוכרח לספר לי מה הסיפור של האתרוג הזה. מה החידוש של האתרוג? מי שיסתכל על האתרוג, אנשים מסביב לא ראו באתרוג הזה שום דבר מיוחד. הוא לא היה קלבריה. הוא לא בא הוא לא אתרוג שנקנה בסכום גד $150. אתרוג פשוט שנקנה בכמה פרוטות. והרבי רוצה לדעת מה הסוד של האתרוג, מה הסיפור שלו. אז הוא מספר, אומר רבי, אני אגיד לך. אני גר בסטרליסק, עיר אחרת שם, אני לא יודע איפה באוקראינה, אני לא יודע איפה היא. ואני כל שנה נוהג לחסוך כסף כל השנה כדי לקנות אתרוג מהודר. מאוד חביבה עליי המצווה הזו. אז כל השנה אשתי יודעת שאנחנו חוסכים, יש לנו קופת חיסכון קטנה, וכל פרוטה שנשארת עודף, כל כסף קטן, אנחנו מכניסים לקופת החיסכון, ובסוף השנה יש לנו סכום מכובד לקנות אתרוג יפה. וגם השנה הצטבר לי סכום של 50 זהובים לקנות אתרוג יפה. נסעתי בדרך, אני נוסע לעיר אחרת, לעיר הגדולה, לשוק של הדל ארבע מינים, איפה שיש את האתרוגים הכי יפים, כי באמת 50 זהובים, אתה יכול לקנות את האתרוג הכי יפה בעיר. ובדרך אני עוצר בלילה באיזה מוטל, באיזה פונדק דרכים, כמו שהיה מקובל פעם, כי הדרכים היו ארוכות. אני נכנס לשם, שותה משהו, מתכונן למנוחת לילה, ואז אני שומע בכיות, צעקות. מסתבר שיושב שם איזה יהודי, שהוא עגלון. בפרנסתו יש לו סוס ועגלה, והוא מוליך יהודים, נהג טקסים, מוליך יהודים ממקום למקום, מוליך אנשים ממקום למקום. ובאותו יום מת לו הסוס. היה לו סוס זקן, שגמר את החיים שלו, עשה כבר את מה שהוא יכול, ומת. ואותו יהודי בוכה שאין לו פרנסה, אין לו בשביל מה לחזור הביתה, אין לו אימא לקנות לחם לילדים, הוא לא יודע לעשות שום דבר חוץ מלרכב על הסוס והעגלה. ובמילא הוא רוצה לשים קץ לחייו. הוא רוצה למות כמו הסוס, ללכת בדרכי הסוס. אומר היהודי, אני שמעתי את זה, כמובן נחמרו הרחמים שלי עליו, ואמרתי, נו, המצווה שלי, השם יעזור, אבל לא, פה מדובר בחיים של יהודי. ניגשתי אליו, אמרתי לו, כמה אתה חושב יעלה לך סוס? הוא חשב, אמר לי, אם אני משלם מזומן במכה אחת, בתשלום אחד, 45 זהובים, אני יכול לקנות סוס ועגלה טובים, צעירים. בסדר, הוצאתי 45 זהובים ונתתי לו. נשארו לי 5 זהובים. מה אפשר לקנות? הלכתי וקניתי אתרוג פשוט. ואומר היהודי לרבי, כל כך התביישתי לחזור לעיר שלי, כולם יודעים שאצלי האתרוג הכי יפה בעיר, ובחג הסוכות בבוקר מתקבץ אצלי תור סביב הבית, כולם רוצים לברך על האתרוג הזה. והשנה איך אני אחזור הביתה עם כזה אתרוג, התביישתי לחזור לעיר, ובאתי פה לעשות את החג. פה לא מכירים אותי, פה לא מצפים ממני לשום דבר, וכך אני עומד בפינה עם האתרוג המבויש הזה. כמובן הרבי הבין את סוד ריח הגן עדן, ואז הרבי אמר לו, עכשיו אני אוסיף לך עוד פרק בסיפור שאתה לא יודע. אחרי, אומר לו הרבי לאותו יהודי, אחרי שאתה נתת את הכסף לעגלון, והצלת לו את החיים, ברגע אחד הרמת אותו מהשפטות, הוא התחיל את החיים מחדש. אז הוא כל כך רצה להודות לקדוש ברוך הוא, על המתנה הזאת, שיש לו אתרוג, שיש לו סליחה סוס ועגלה, ויש לו פרנסה, אבל הוא לא יודע כלום, הוא עגלון פשוט, הוא עגלון נבער. כל מה שהוא יודע זה להחזיק שוט. אז הוא לקח את השוט אותו עגלון, כך מספר הרבי לצדיק. הוא לקח את השוט ואמר, ריבונו של עולם, אני רוצה להודות לך, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. אז עכשיו לכבודך אני אניף את השוט באוויר 3 פעמים. והוא בכל כוחו הניף באוויר את השוט 3 פעמים. בזה הוא הודה לקדוש ברוך הוא. ואומר הצדיק, הנפת השוט הזאת, האמירה האמיתית הזאת, הכנות הזאת, פתחה את כל שערי שמיים, ועשתה לעם ישראל כזה יום כיפור שלא היה כמוהו שנים רבות. דווקא האמירה הכנה הפשוטה, יש מילים שפותחים, שילדים פותחים את המילים של אבות, שבאים מכנות, שבאים מלב טהור, שכמוהם שום דבר לא דומה. אוקיי, בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה לכל אחד וכל מה שהוא צריך.